לאסקימואים יש 20 מילים לשלג, בהוואי יש עשרות מילים לגל, ואצלנו יש כל כך הרבה דרכים להגיד תקווה. שפה היא חלק בלתי נפרד מחברה ותרבות, ועם שפה בת אלפי שנים כמו שלנו, יש הרבה על מה לדבר. במלוא מובן המילה, עם סיגל שטיינברג, ההסקט של מבוע, בית מדרש ישראלי. עכשיו באתר רדיו תל אביב ובכל אפליקציות ההסקטים.
גלית חוגי, גלעד קנה.
פה. את מי החתול הביא?
היי, היי, קודם כל, הוא לא חתול.
לא, החתול הביא אותך, לא אתה חתול.
לא, זה לא חתול הביא אותי, זה... מי? זה קרקל, זה לא חתול.
קרקלית. בוקר טוב, גלעד, אני מבינה שאתה גם הבאת את הסתיו הבוקר, אתה שמת לב שמטפטף קצת? הכל קצת אחר?
אני יצאתי מן הבית, איך שיצאתי, האף שלי הרי מקדים אותי.
נו, זה העניין, החותם.
לא, אני לא מיוחד, זה בעם שלנו, וזה הוביל הרבה תסבוכות בעבר.
אבל אולי גם ליתרונות.
אבל, לא, גם האף הוא כזה, זה שבודק, נכון? יש את זה שעושה ככה, עם היד שולח את הקדימה, לבדוק מה מצמד לגביר.
כן.
ויש לי אף, בהחלט, ונפלה, כאילו, נחתה עליו טיפה. וכשפסעתי אל עבר המונית המוקדמת, כדי להגיע אליכם, ירד עליי גשם, ובעצם חשתי לרגע שאני בלונדון.
יש את הפעמים האלה, זה יכול להיות גם עם ריח, יש לפעמים כזה ריח של חול או של
מזג גביר יכול לגרום לך להעתיק אותך למקום, לשנייה אחת, לאיזה מקום, לתקופה אחרת לרגע.
אני מאוד בעד.
אז יכול להיות, אני לא יכול להבטיח, אבל יכול להיות שאנחנו בלונדון, כולנו, פתאום. יכול להיות שאלוהים הרי עושה טריקים כאלה.
בוודאי,
פתאום
אתה... נכון.
בנטפליקס יש סדרות שלמות כאלה.
ככה למדנו אנגלית, אם אני לא טועה, בקטנותנו.
אני לא, אני גדלתי בבית ספר בריטי.
נכון, בטח.
לא, לא כולנו.
אפילו במקסיקו עצמה היית זר, לא מספיק שהיית זר בתור ילד.
I'm an alien.
גם במקסיקו, הבית ספר הוא בריטי. כמה זהויות אדם אחד יכול לשאת?
זה נכון, זה נכון. תדעי לך שאת צוחקת עליי הרבה, אבל את צודקת הרבה.
זה לא סותר, זה לא סותר. אז רגע, אז הגיע פה הסתיו, למרות שאוגוסט.
לא, אז זהו, אז רגע.
אני חושבת שזה לא בסדר.
אני חושבת שכדאי שנגיד את האמת. תראי, בגדול, במזג אוויר הנוח ששורר בימים אלה צפוי להסתיים ממש עוד רגע, בעצם מיום שישי גל חום כבד וארוך עומד, אומרים לשטוף את הארץ, אגב, זה לא שוטף את הארץ, זה יותר... איך מתפזרת האש? היא יותר...
אש, היא לא מתפזרת, היא משתוללת, זה מילה מאוד טובה לאש.
אז זה ישתולל. הולך להשתולל החום, ואומרים שזה הולך להיות הגל חום הכי חמור השנה. עכשיו, מי שזוכר את השנה, כי...
אנחנו לא עובדים בשנים יותר.
לא, אני מציע שתתכוננו. על אף שאני חייב להגיד משהו, אם יורשה לי. כל הזמן מדברים על זה שהמצב כל הזמן מחמיר. בכל תחום. אבל בטח ובטח בהתחממות הגלובלית. אני יודע, אבל אומרים לנו שזה רק הולך ומחמיר כל הזמן. אני רק רוצה לומר שאת המעלות הכי גבוהות בארץ ישראל מדדו ב-1942. 1942, זה לא אתמול.
לא, כמה היה?
היה, אני יכול להגיד לך, אני
רשמתי לי. לא משנה, זה 50 מעלות בזה.
לא, אני רשמתי לי, זה היה 54 מעלות צלזיוס, וזה היה...
בעמק בית שאן, בטח.
כן, בטירת צבי, בקיבוץ טירת צבי.
ליד זיכרון שם. תשמע, אני לא... אני בסדר עם התחממות כדור הארץ, אני לא יודעת איך להגיד לך את זה. זאת אומרת, אני מהמזהת, טוב לי השמש, אנשים שמתלוננים על השמש... שיסתמו. אני לא בעניין הזה. זאת אומרת, זה ככה פה, חם פה, וזה מתאים פה שיהיה פה חם.
נכון,
וזה
נכון.
וזה קשור לאנשים ולאופי. מה אתם רוצים? חם פה, בכל המובנים.
זה לא קשור לחצי מהאנשים בארץ, זה קשור לחלק מהגירות, לא לכל ההגירות
אבל
לישראל.
אבל זה בדיוק העניין. כשאתה בישראל, אתה מהגר מתלונן. זה חלק מישראליות, אתה מבין?
נכון, זה קור היתוך, ואגב, המילה היתוך.
היתוך, בדיוק. אתה רוצה לבוא איתי לקור היתוך, ואתה יודע שיהיה היתוך. אבל...
אני גם אמרתי לך,
זה מוקדם פשוט הסתיו.
אני אוהב שמדביקים אותי... אני מרגיש שהעם הזה, הסיכוי היחיד שלו להפוך ליחד, זה חום. כלומר, כשכולם תחת חום כבד, יש פתאום איזו סולידריות, שפתאום מתפוצצת באיזה קרב סכינים בכביש.
ולפעמים בדיוק, הסולידריות הזאת לפעמים היא פרץ אלימות חסר תקדים, אבל בסדר, אז אנחנו לא חיים בשלום עם הסתיו. זה לא, סתיו זה ספטמבר, אני לא מבינה מה זה שייך.
זה לא סתיו, זה אשליה של סתיו, ואני יכול לספר לך עובדה. אני לפני כמה ימים נזעקתי, שמעתי זעקה מאחד הבנות שלי, אבא בוא מהר, אבל זה היה משהו ש...
של חירום, כאילו?
את כבר מכירה את הצעקות של הילדים שלך. את יודעת מתי זה, זה, מתי זה, זה. זה היה משהו כזה אחר, טיפה אחר. מצד אחד, חירום, מצד שני, חירום שלא באמת כל כך מטריד, אבל עדיין חירום.
הבנתי, לא חדר מיון, אבל
לא
וואו.
לא חדר מיון, אני יוצא החוצה, אני מוכן, היא אומרת, אבא תקשיב, החשופית הכי גדולה שראית בחיים שלך,
אוי, זה נורא.
שואטת אל עבר מברשת השיניים שלי.
אוי ובוי, okay? זה סיפור מזעזע.
True story, true story.
וזה נכון?
רגע. אז אמרתי, אוקיי, אני בא, אני בא. This is what I do. אני תופס בקקים מהמחושים.
בטח, עם היד גם, לא עם סיפור.
לא, אני גם כזה, אני גורם להם, אני כמו מאפנט אותם כזה.
אני לא יודעת אם, אולי לדעתך.
לא, אני קודם בועט בהם.
ואז אתה מאפנט אותם?
יכול להיות שהמכה מאוד חזקה שמוחצת להם את הגולגולת.
היא עוזרת להיפנות. אני לא יודעת אם יש להם גולגולת.
אין להם ממש. בקיצור, יש להם איזה אקסקה, אקסוסקלטון. בקיצור, אני מגיע לשירותים.
כן.
הבת שלי באימה ממש, ואני פתאום רואה חשופית. קודם כל, עם איזשהו... היא כאילו, נכון חשופית לרוב שואטת עם כל הגוף הרירי של הצמוד למשטח. חצי מהגוף שלה היה למעלה. חצי מהגוף למעלה.
חצופית.
מחושים ארוכים ארוכים, טיפה יותר מהר. יש מצב שאני נתקלתי במלכת החשופיות, קודם כל.
מה זה, וגם יודעת טריקים? יודעת לעלות, יודעת...
כן, כן, לא, זה היה מוזר. עכשיו, אני מסתכל עליה, והיא ממחשת אותי, אוקיי? ומתחיל דיון, מתחיל דיון פנימי. כאילו, היא עושה לי מין מבט של תגיד, מה אתה עושה פה?
כאילו, מה אתה בא לעצור?
כן, לא, למה, מה קרה?
וגם, תראה את החוצפה של החשופית, היא יודעת שהיא באה למקום רטוב מאוד, לך תדע מה יקרה לה. למרות שמלח, זה מה שממיס אותנו, אני לא יודעת, אתה יודע את זה?
אני יודע את זה, אני יודע שאת היית אכזרית, כי ילדה, כולנו יודעים את זה.
אני רק רוצה רק לציין שוב, זה נקודה שאני מעלה פה אחת לכמה זמן, שאני רק רוצה לומר, שאם יש גם חשופיות וגם חלזונות, אז מישהו מהם צודק. בהכרח.
או שתפסיקי את השיח הישראלי הזה, שחייב שמישהו יהיה צודק.
אבל זה לא יכול להיות, זה אותה חיה עם ובלי. אז מישהו מהם חי יותר טוב, מישהו עשה את הבחירה הנכונה. לא יכול להיות שזה, מה, זה מתאים לכל אחד משהו אחר?
אבל כשאת באוטובוס...
מה, זה פתיתי שלג כה ייחודיים?
כשאת באוטובוס, יש את זה שיושב מימינך, והוא בלי ביו, וזה שמשמאלך, והוא עם ביו.
מה זה ביו?
זה בודי אודו, זה הריח הזה של זיעה חריפה, עד כדי כך שאת יכולה להקיף.
אז מישהו מהם יותר בריא. ואני אגיד לך מי זה, זה הבלי הריח של הרכב.
אז אני אומר לך שהרפואה לאו דווקא תסכים איתך, תלוי איזה רפואה תפני.
הכל בסדר, כולם אותו דבר, כולם יכולים.
לא כל בסדר, אבל אנחנו צריכים לפתח סובלנות. אני רק רוצה לומר שמלכת החשופיות ואני נתקענו, היא הסתכלה בי, אני בא.
או, התאהבתם?
לא, אבל קודם כל אני הייתי טיפה חשופית גם כי הזעתי. וגם אני נצצתי, היא נצצה, שנינו נצצנו, זה היה מין דו-קרב נוצץ.
בטח, על מברשת שיניים גם.
לא, והיא לקראת המברשת שיניים, עכשיו אני צריך לעצור אותה, אני לא יכול לתת לזה לקרות, כי זה גמר את המברשת, לא רוחצים מברשת מחשופית, משמידים את המברשת.
ולא רק את המברשת,
כן,
את השיניים.
משמידים זיכרון.
הכל.
והיא ביטה בי במבט של אחי, כאילו, למה אתה רוצה לפנות אותי? אז ניסיתי להגיד לה, תשמעי, אני חי פה מלא זמן, אני איזה 20 שנה בדירה הזאת.
זה לא, את לא יכולה פה פתאום לבוא.
ואז היא אמרה, וואו, 20 שנה יפה, ואתה יודע כמה זמן המשפחה שלי פה? אלפי שנים. אלפי שנים.
היה לך את הסכסוך עם חשופית? הסכסוך?
אלפי שנים, לא זה.
כן.
ואז לפני שהספקתי להגיד, וואו, תפסתי את הטישו, עם הטישו, תפסתי אותה בהכי עדין שאפשר לתפוס חשופית.
לא, אבל אוקיי.
כי כל הגוף שלך בעצם מתקומם כנגד המעשה, כי חשופית אתה לא אמור לגעת בה בגדול. הרמתי אותה והנחתי אותה מחוץ לחלון. וסגרתי את הטריס, נתתי לה רגע, תקשיב, את לא חוזרת לפה.
אבל הנה, חיים חדשים וצי לדרך חדשה.
ואז הבת שלי צועקת, אבא, הכל בסדר? אמרתי לה, לא, לא הכל בסדר.
נכון, החשופית תמשיך לדרך חדשה, והיום היא יוציאה אלבום, בואו נשמע את השיר הראשון.
כן, בואו נשמע, שים שיר של חשופית, יהיה בן אדם.
אתה הרי, מה שיוצאת אותה, היא גילתה את עצמה, זה כאילו היה משהו קשה, אבל היא גילתה את עצמה וזה.
כן, גם כל מלכת חשופית.
אבל יצאת אב השנה, באמת. ו...
This is what I do.
בואו נקנה בכל מקרה מברשת חדשה, כי אם החשופית הגיע
לא,
לשם
לא,
פעם אחת.
לא, לא, היא לא הגיעה למברשת.
אבל אם היא הגיעה לשם פעם אחת, לך תדע.
שים כל שיר, אנחנו פה מדרדרים.
אנחנו מדרדרים מאוד.
עכשיו לוקחת את זה לפוסט-טראומה.
לא, מה זה? יש לכולנו טראומה. בסדר, לאט לאט, אנחנו נקום גם מחשופית, גם ממברשת שיניים, מהכל אנחנו נתעורר. יונתן, זה האות שלך,
אבל... אני חושב שהוא קיבל כמה אותות.
כן, כן. השבוע אנחנו עם שקם אלקטריק דיוטי פרי, הידעת את זה? טסים לחול בקרוב, גילת, אתה טס לאן שאתם טסים?
אני טס, אני לא אומר לאן, כי אני לא רוצה שיתחילו כל להגיע כל הגדודים לשם אחרי.
מי כולם יגיעו אחריך, כן, אחריך, הרי זה נשמע שכל כך כיף איתך בחול.
קודם כל, כיף איתי בטירוף בחול. קודם כל, תתני את ההודעות ואחרי זה נדבר על חול.
אז השבוע אנחנו עם שקם אלקטריק דיוטי פרי, טסים לחול בקרוב. שקם דיוטי פרי ממוקמת בטרמינל 1 ו-3, הוא מציע מגוון רחב של מוצרים ללא מעם, סלולר, מחשבים, שואבים, מוצרי מטבח ומוצרים לבית. בין המוצרים אפשר למצוא מגוון מוצרים מהיבואן הרשמי ב-$200 וללא מעם, שנמכרים בחלקם בפער של עד 50% מהמחיר באלת, שגם ככה הוא מראש. נניח מכונת קפה אוטומטית טוחנת של מירה ושואב שוטף רצפות של רובורוק. את המוצרים ניתן לשמור בארץ ולאסוף בחזור. חפשו בגוגל שקם אלקטריק דיוטי פרי. פרסומות? טוב, ותכף תספר לי על החופשה המתהווה שלך.
אני אספר לך מה שאני רוצה לספר, ואולי זה יהיה זה, כן.
הוא רוצה לספר את זה. כבר.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו. טוב, אז יש לך תוכניות לחופשה לקיץ הזה? כי התחלת להגיד קודם.
אני רציתי להגיד למה כיף איתי בחול.
נגיד זה כנשמע ככה, נגיד אתה ממש תגידי, נשמע מוכר, מה
נגיד,
אני אגיד לך?
נגיד תגידי שאת אוהבת, מה את אוהבת לעשות נגיד בחול?
בחול?
נגיד את אוהבת מוזיאונים?
מאוד.
אוקיי. אז כשאתי...
ללכת לסופר גם, ואני גם אוהבת...
חכי, חכי, פרה, פרה, נתחיל מהמוזיאון. אם את תלכי איתי למוזיאון...
מה יהיה?
אנחנו נראה כל עבודת אומנות במוזיאון הזה.
לא, זה החוק הראשון של מוזיאון.
אבל רגע, אבל אני לא...
החוק הראשון של מוזיאון זה יוצאים כשנמאס, גם אם ראית ארבע...
איתי לא ימאס לך, זה הקסם. למה?
למה?
כי באמצע, פתאום אנחנו נמצא את עצמנו שותים שמפניה על דשא, ואוכלים איזה משהו נורא טעים, שמה, תגידי...
שולקים אולי.
איך זה קרה? איך זה קרה?
איך זה קרה?
זה קרה. זה קרה, כי אני במקרה ישבתי יום קודם.
ככה, עם העיתון.
וראית. מסמכים המתועדים, איפה יש את הפינה הכי טעימה ליד. אנחנו רגע חומקים החוצה, חוזרים שיקורים למוזיאון.
איזה יופי, מושלם.
להיות איתי בעצם זה, אבל מה שכן, שתגיע הביתה, לא, זה לא קטנה, שתגיע הביתה, את לא נכנסת למיטה. את בעצם מגלה בבוקר שנרדמת.
וואו, זה קצת כמו בדרך לחתונה עוצרים בווגאס, יש מצב שאני אקום עם נמר?
לא, 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 זה לא כזה, זה בלי מתאגרף בזה.
לא, זה כן, כדאי לשמור
בכל זאת. אני כשלהוציא אותי מהארץ צריך שופל D9, וצריך ממש, קשה לי לצאת לחופשה, אבל כשאני בחופשה עצמה, קשה להוציא אותי מהחופשה.
אז זה רק העניין של השינויים צריך לעבור.
קשה לי המעבר, ואני אגיד, אני אחשוף פה גילוי נאות, בגלל שבאמת אני יודע שזה רק אנשים טובים מקשיבים לנו, הם לא השתמשו בזה כנגדי. אני מאוד קשה לי להרוז, ממש קשה לי להרוז. למה כל כך קשה לנו להרוז?
בגלל שזה דורש מחויבות לכל הרצונות שעתידים להיות לי השבוע, שזה בקשה לא הגיונית,
איומה ונוראה, זה לא גן.
בואו אני אתכנן לכם גם עוד קצת. מה אתם רוצים, שאני אדע איך אני ארגיש גם? לא, זה לא,
לא זה,
אבל
זה
אני אגיד לך מה אני עושה. אני אגיד לך מה אני עושה. קודם כל, גל, שהבן זוג שלי הוא ארזן השנה.
בת זוגי כנל, כן.
גל, גם הייתה
היא
תקופה...
היא גם עושה את זה במין שקט נפשי,
ממש,
סטוי.
איזה, מה יש לכם? באתם להתנסה עם המדיטציה שלכם, אתם יודעים, הנה, ראיתם ריבוע ריק, ואתם יודעים להכניס לו בדיוק מה שצריך, די, ברצינות. אבל גם הייתה תקופה שהיה נוסע הרבה כזה, רק לסוף שבוע.
אז הוא נהיה מקצוען.
זה לא עניין גם בשבילו, זה כן, לא דורש כן, ממנו איזה זה.
נכון.
עכשיו, לילדים, אני אורזת פשוט מלספור, כן? אבל אני אורזת לי באווירה של קניעה מוחלטת.
כן?
קניעה.
יש לך רשימה?
לא.
לי יש רשימה.
למה? למה שלא
לא יהיה... כי הרשימה מרגיעה אותי.
גילן, אנחנו יכולים להתמודד עם זה שלא יהיה לנו משהו בחופשה.
נכון, אבל...
אני הולכת לשם. אז אני אהיה עם הסמלה הזאת וישן איתה ויקום איתה ויהיה איתה וזהו.
אבל זה לא שפוי, אני חושב שזה פשוט לא... למה? לא, זה לא שפוי עם
הבקשה.
הדאגה היא לא שפויה.
אז זה מה שאני אומרת לך, בוא...
הרי מה אנחנו באמת צריכים? נייד ומתאם. גם לא, חולצה אפשר לקנות.
גם מתאם אפשר לקנות.
נכון.
תקשיב רגע, אנחנו לא צריכים כלום ואנחנו יכולים, הבעיה היא החרדה שלא יהיה לנו דבר שאנחנו צריכים, בוא לא נערוז יותר טוב, אלא בוא נקבל את זה. אוקיי, נחיה עם משהו שאין לנו, אנחנו עשינו את זה, קרה לנו, לא נורא. אני יכולה לחיות עם בסדר.
גם קרה לי שהרזתי ממש ממש, כאילו הרגשתי שהרזתי ממש נכון, וכשהגעתי, המזג אוויר היה בסטייה כזאת, שאמרתי, רגע, 50% מה שהרזתי לא רלוונטי.
לא, אולי צריך כזה משהו שיהיה חם. מה, עכשיו ניסע אבל ויהיה קר, זה לא מתאים.
לא, לא.
טוב, בסדר גמור, הרזנו ביחד.
הרזתם לבד?
אגב, אני תוהה אם מישהו פעם אמר, לא הרזתי לבד בכלל.
כן, כן, והאנשים האלה עוצרים אותם בצד ומתעללים ב... בהם. אגב, אם את רוצה חיפוש אנלי מלא, תגידי, אלא רצתי לא לבד.
אוקיי, בוקר טוב, בסדר, גמור. לא, זה משהו שעושים... זה ביטוי שנשמע פה לפני 7:30 בבוקר.
חיפוש, סליחה, חיפוש חרירים. בנתב"ג עושים את זה, כן?
בסדר, כשצריך אז צריך.
אז אל תענה, את עכשיו הכנסת לאנשים בראש, יש ילדים ברחבים. מה שמסוכן במה שנאמר פה זה לענות להם בצחוקים, לא אבא לא ארז לבד. תסתמו את הפיות שלכם ובואו נעבור את זה כבר.
זה ממש, וואו, כל אבא צחקן כזה.
אגב, הנה עוד בעיה אחת שלי. אנחנו, כשאנחנו בנקודות מעבר האלה, החוש הומור שלי...
אין אותו.
זה לא שאין אותו, אני משהה אותו בכוחות על. כי אני אוהב לצחוק עם זרים, זה אחד הדברים האהובים עליי. אבל אני אומר, אל תצחק עם איש הביטחון.
לא, 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 זה לא על זה, זה לא על זה. גם כמה אדוני חושב שהוא מסוחבק, כמה אדוני חושב שהוא בשבק.
אדוני,
לא צריך,
לא, אדוני אבל אוהב לצחוק עם זרים בגלל שהוא...
כן, אבל לצחוק עם אנשי ביטחון זה פריבילגי באופן מקומם קצת.
פריבילגי? זה אפילו...
לעומת שאר האנשים, לא, אני איתך.
זה גם בעיקר מעכב, פשוט אל תעכב אותי, אל תעכב אותי.
תגיד לי רגע, מכתב האומנים שיצא, וזה קצת, בכל זאת, העולם שמסביבנו, מה אתה... קודם כל, הציעו לך לחתום עליו?
תראי, קודם כל, אני, וזה זה משהו שאני לא יודע איך להגיד אותו בצורה אחרת, אבל אני לא נוטה לחתום על עצומות, מאחר ורובן מנוסחות בצורה שהיא לא מדויקת לי, וגם mm-hmm. זו. גם זו, הפתיח שלה, הנקודת מוצא היא לא הנקודת מוצא, אני חושב שצריך להפסיק את המלחמה חד משמעית, אני חושב שצריך קודם כל, לפני הכל, לשחרר את החטופים שלנו, שברגעים אלה הם בסכנת חיים ממשית ממש. את יודעת, הרי דיברו על שני הסרטונים האלה, זה מדובר על כבר 50% ממשקל הגוף, זה ממש על הקסקס. זה הדבר הכי דחוף, ואחר כך הדבר הכי דחוף זה להוציא את כל החיילים שלנו משם, כי הם כבר לא צריכים להיות שם, והם מותשים, הפוסט טראומה שמסתובבת עכשיו היא מטורפת.
אנחנו אפילו לא בפוסט, אנחנו בטראומה.
לא, אני אומר, אבל בגלל שכן פגשנו בהופעות הזה, בבתי חולים, מפונים, פצועים, שבעות, אזכרות, אתה רואה, בכיכר החטופים כל הזמן. המצב הוא כל כך, כל כך קיצוני כבר, שצריך... זה ממש ברמה של פשוט פוס. זה אפילו לא קשור עכשיו להחלטות מדיניות. אני רוצה רגע להפסיק את זה.
זה לא יפתיע אף אחד, אבל זו המלחמה עם הכי הרבה פצועים וקטועים.
נורא והיום. נורא והיום. ושהעצומה נתנה דגש קודם כל, כביכול, לנזק שעושים לעזתים, זה לא הדגש שאני הייתי שם על הדבר הזה.
אבל זה... אז מה הדגש היה?
אמרתי לך,
שאת הדברים חטופים ו...
אני מצטער, אבל קודם כל אני דואג לעמי בהקשר הזה. אני זוכר את השביעי באוקטובר, הייתי שם. מה שקרה שם עורר בנו לא רק אימה, אלא נקמה, והנקמה עכשיו צריך להפסיק את היצר הנקמה, ופשוט לעבור לשיקום וליקוק פצעים ולהחזיר את המדינה הזאת.
איך מפסיקים לכעוס?
לא אמרתי להפסיק לחוס, אמרתי להוציא את האנשים, להוציא את הצבא שלנו משם,
לא,
ולתת לו להבריא.
לא, אני מדברת פנימה, רק אנחנו. אפילו סתם, כשאני כועסת על משהו, ואפילו הצד השני אמר לי, אני מתנצל. ובסדר, קיבלתי את התנצלות, עדיין יש אנרציה של...
התנצלות? של מי?
סתם,
של
נגיד
החמאס?
בין בני... לא, רגע.
זה לא יקרה.
שנייה, נגיד בין בני אדם, מישהו יצבן אותי מאוד, והוא התנצל, וקיבלתי את ההתנצלות, עדיין הזעם נשאר בגוף.
נכון,
תבין?
נכון.
יש אבל, לו עוד זמן.
אבל אנחנו צריכים פה
זה
להבדיל...
זה הזמן הכי מסוכן,
אנחנו
כן?
אנחנו צריכים להבדיל בין סכסוכים. אני חושב שבהקשר הזה של, של, של החמאס, אני מבחינתי אין לו זכות קיום בשום צורה, אבל זה לא העניין. אם כדי, אם יימשך מה שקורה עכשיו, אנחנו בעצם, הפגיעה בעם שלנו היא אקוטית, וקודם כל אני אומר חטופים, כי באמת... תשמעי, אתה מסתובב עם ליד ההורים שלהם, אתה שר שם בכיכר, אתה הגרון ניחר, אתה בכלל לא מבין איך אפשר, איך הם מתפקדים, אני שואל את עצמי, את יודעת, איך הם ממשיכים לחיות, ההורים האלה שהילדים שלהם כמלים, והם לא, אין שום כוונה לממשלה להוציא אותם, זה לא, לחץ צבאי לא יציל את האנשים האלה, אין זמן גם לזה, צריך פשוט עכשיו לעצור הכל, להוציא אותם משם. מכירה את זה שיש נכון, בחדר מיון, יש כן. את הסדר של במי מטפלים ראשון כן, ובמי כן. אחרון, כן. הם הראשונים לטפל בהם. אם הייתי עכשיו יכול לקבל את המנדט להחליט, זאת החלטה הכי פשוטה שאי פעם מלקחה. עוצרים הכל, מוציאים אותם. אחרי זה נדבר.
לא, אבל מה זה מוציאים אותם? אתה צריך לתת דברים.
אז מגיעים לאיזשהו דיל, הדיל הזה הוא לא יהיה דיל שכיף לך, מה לעשות? צריך להציל בני אדם.
לא, מדינת
ישראל להציל אותם מיד, וזה גם להציל את החיילים שממשיכים להיות שם. ואגב, ככל שאת יותר זמן מתעסקת בעצם בארגון טרור שכבר, בעצם הוא לא צבא, הוא חזר להיות ארגון טרור, גרילה.
אתה מחזק אותו.
אבל אתה פוגע גם, אתה גם עושה את הדור הבא שלו, אבל אתה גם נותן להם למלכד מקומות שזה סתם הריסות, והחייל צריך לעבור שם, והם פשוט פוגעים בנו בלי... זה נורא, אנשים... למה זה נשמע כל הזמן שיש תאונות? זה לא תאונות. זה ממלכדים לך הרימות של הפאר. די, לצאת משם. זה מה שאני יכול, אבל להגיד...
לא, זה דחוף מאוד, זה באמת דחוף מאוד. אבל הדבר הזה, אני חוזרת, כי אנחנו לא נפסיק לדבר על זה בכל מיני דרכים, אבל הדבר הזה, שהוא המכתב אומנים הזה, קיבל כל כך הרבה חבטות מפה ומפה, זה כן מותר, זה לא מותר. הוא אמר שהוא לא ילך להופעה של חווה אלברשטיין.
נכון, שופט בדימוס, כן.
הוא לא ילך להופעה, תשמע, הלוז שלך, אדוני, כבוד השופט, הלוז שלך באמת מטריד אותי, אז מה, אז הולכים לריקודי עם בסוף ביום הזה, מה עושים?
אני חושב שכל הדבר הזה מתחבר לשיח שיש עכשיו בישראל, ואת זה אנחנו נצטרך לדבר עליו, לדעתי להעמיק עוד קצת, אבל אחרי הפרסומות.
אחרי הפרסומות?
בלית
ברירה. אז אני צריכה למצוא דעה בפרסומות?
לא, את לא צריכה למצוא דעה, אבל אני חושב שה... הסיבה שהדבר הזה קיבל כל כך הרבה תשומת לב, זה כי בעצם אין יותר, השיח נפטר, אין שיח בישראל, אין שיח. אגב, גם תראי...
היה שיח?
לתחושתי היה, אבל, היה? אבל אני, אם, את יודעת מה? אם כל הזמן החום, יש התחממות גלובלית, היא בשיח. אם יש התחממות גלובלית, היא בשיח. אגב, לא רק אצלנו. מברזיל עד ארצות הברית, מאוקראינה עד רוסיה.
מתחמם השיח, רבותיי.
מתחמם השיח. וזה לא הסנה הבוער, אם את מבינה מה אני אומר.
מעניין מה זה. טוב, פרסומות, ותכף אנחנו נחמם פה עוד בוטניקה. מיד.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר חזרנו, ועכשיו אנחנו מאוד שמחים להגיד בוקר טוב לתום אורן דננברג, תושב, חבר, קיבוץ נחל עוז. בוקר טוב, תום.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
תום, אתה לא בנחל עוז עכשיו, כמובן.
לא.
נכון? וחברי הקיבוץ מגישים עתירה נגד מדינת ישראל, נגד ההחלטה של מדינת ישראל, שאתם אמורים לחזור לקיבוץ, בבקשה, זהו, הסתיימה המלחמה.
אתה בעצם במשמר העמק עכשיו, נכון?
נכון,
אז כן, נגמרה המלחמה, זהו, אפשר לחזור הביתה, תגיד?
לא יודע, אני ואתם קוראים את אותן כותרות בתקשורת, אני מניח שכן, כי כבר אתמול ראינו איזה מקור מדיני שמתפקף על... שהולכים לכבוש את כל הרצועה.
כן.
סיימו איזה מבצע, עכשיו מחפשים שם חדש למבצע אחר, כדי שיהיה אפשר לכבוש את כל הרצועה. אז אני לא יודע אם הסתיימה המלחמה, אבל כנראה שלא, ומי ש...
כנראה שיש לה שם חדש, אבל אולי יהיה לה שם חדש פשוט.
בדיוק. ומי שמגיע לנחל עוז, אני לא יודע אם יצא לכם להיות, אבל מי שמגיע לנחל עוז מבין שהמלחמה לא הסתיימה, לא מסתיימת, לא קרובה להסתיים. רעשי הרקע, הפיצוצים שם זה משהו... זה בלתי נסבל, אתה יודע.
מה זה אומר? זאת אומרת, קודם כל, רגע, יש אנשים כרגע בנחל עוז.
יש אנשים שהחליטו לחזור.
לא, אני אומרת את זה באופן הכי הכי לא שיפוטי בעולם. אני רק רוצה לשאול, איך נראה יום-יום בנחל עוז מבחינת רעשים?
כיום.
תראו, יש אנשים שכן חזרו לגור בנחל עוז. אנשים שהם מסוגלים, ואנחנו לא שיפוטיים כלפי אף אחד, ומי שמסוגל לחזור, ומי ש... רוצה לחזור, בסוף זה הבית שלנו, וכולנו רוצים לחזור לשם. אם המדינה חושבת ש-669 ימים לחיות מחוץ לבית שלך זה כיף, אז לא, בואו, אני אחדש לכם.
לא, זה קשה מאוד.
אני בתחושה שלי פליט 669 ימים, וזה ממש 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 לא כיף להיות פליט במדינה שלך.
מה גילית על חיי הפליטות שלא חשבת עליהם קודם?
שקשה להיות לא בבית שלך, זה לא... וזה לא משנה באיזה תנאים תהיי, גם אם הייתי עכשיו חי בבית פרטים, בריכה...
לא, אני גם בטוחה שבטח קיבלו אתכם יפה.
קיבלו יפה,
והכל, כן.
בהחלט קיבלו יפה, ואנשי משמר העמק מופלאים, אבל בסוף זה לא הבית.
אתה אורח כבר כמעט שנתיים.
נכון. ויש אנשים שחזרו ועובדים ומשקמים את הקיבוץ, ובונים אותו מחדש, ומשפצים, ובונים מבני חינוך חדשים והכל. נערכים לכך שנוכל לחזור הביתה, אבל בבטחה.
תגיד, אתה... סליחה, תמשיך.
לא, לא, אני בעיניים שלי רק חשוב להגיד לכם שבעיניי אתמול עצם זה שנאלקנו להגיש בגט נגד המדינה, זה עוד אחד מהימים העצובים של מדינת ישראל.
זה מעליף ביותר, ואני...
שקיבוץ שבמשך עשרות שנים, מיום הקמתו, סובל ממצבים ביטחוניים ואירועים ביטחוניים, קיבוץ שעשרים, למעלה מ-20 שנה סבל מהמצב הביטחוני מול עזה והופקר, קיבוץ שהופקר ב-7 באוקטובר, 16 מהחברים הכי טובים שלנו, מהחברות הכי טובות שלנו, ילדות, ילדים, נרצחו, 8 מהחברים שלנו נחטפו, אחד עדיין שם עוברים איראן. הופקרנו כל כך הרבה פעמים על ידי המדינה הזאת, והמדינה פשוט לא מסוגלת, ובמחי, דרך אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל במחי הצבעה טלפונית, באולה, הם החליטו פשוט, להחזיר אותנו לקיבוץ.
אבל תגיד, יש לי שאלה אליך, אתה חושב שבעצם גם מסתתר מאחורי הדבר הזה רצון פשוט, הרי מעבירים המון המון כספים למקומות שאנחנו הרי יודעים שהם לא רק סקטוריאליים, הם כאילו באמת הולכים כמעט בניגוד ל... לא לשיקום, אלא ליהודה ושומרון, או, או לחינוך חרדי וכו'. אתה חושב שזה בעצם גם, זה בא משם? שבגלל זה רוצים שתחזור הביתה כדי שיוכלו להמשיך לטפח את מדינת סמוטריץ'?
תראה גלעד, אני לא יודע להגיד לך מאיפה זה נובע, ואני לא רוצה גם להיכנס לעניינים פוליטיים. אין לי ספק שמדובר בסוף בעניין כלכלי גרדה. יחד עם זאת, חשוב להבין, מדובר על כמה עשרות משפחות מקיבוץ נחל עוז, ואולי מהקיבוצים השכנים, אנחנו כבר לא מדברים על...
זה לעג לרש, לכן אני אומר.
זה כסף קטן.
כן, זה לעג לרש.
אתה חושב, תום, שזאת החלטה, אני חושבת שזאת החלטה יותר גורפת מאשר רק כלכלית. אתה חושב שזה רק כלכלי? אני חושבת שיכול להיות, אני מצטערת להגיד אולי משהו פרובוקטיבי, אבל אני חושבת שמנסים קצת להשתמש בכם, גם כדי לשדר למדינה הזאת. אין, הנה, אנחנו בשגרה. רבותיי, אנחנו בשגרה. כשאנחנו לא בשגרה, זה מה שאני חושב, זה לא רק הכסף, זה גם איזה סמל.
אבל זה לא רק שגרה, זה גם, אני חושב, גם להמעיט בערך של החיים שלהם, ולהמעיט בערך של הטראומה שלהם, ולהמעיט בעצם בערך שלהם בכלל, באמת.
זה בדיוק ככה, כי המדינה בסוף באה ואומרת לי, קח את הילדה שלך בת 10.5, היא יכולה לחיות עכשיו 800 מטר מעזה, בזמן מלחמה, בזמן שיש הפגזות, בזמן שיש עדים של פיצוצים, רעש בלתי פוסק, מכריחה אותך לחזור.
זה לא רק רעש, מה עם הקליעים האלה שיפים מעבר לגבול?
נכון מאוד, כדאי להזכיר את זה.
קליעים שלפני שבוע כמעט פגעו בעובדים בקיבוץ.
נכון.
צבע אדום, רקטות שעדיין נורות, פצמרים שעדיין נורים אחרי 669 ימים. דרך אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל מה המדינה עשתה? קיבוץ נחל עוז, שעד לפני מספר שבועות היה שטח צבאי סגור, הוסרה ההגדרה של השטח הצבאי הסגור. אבל אתמול הגעתי לקיבוץ, להלוויה של חבר שלנו שנפטר, זיכרונו לברכה, איתן טוביה, וכל הדרך לקיבוץ, הכביש הראשי שמוביל לקיבוץ הוא שטח צבאי סגור. אתה עובר במחסום צבאי, בשטח צבאי סגור, אתה רואה שלטים של שטח צבאי סגור, אתה מגיע לקיבוץ, מצד שמאל, מצד ימין של הגדר, שטח צבאי סגור, הקיבוץ עצמו הוא לא שטח צבאי סגור, זאת אומרת, כדי להגיע אל הבית שלי, אני צריך לעבור בשטח צבאי סגור, את הבית שלי החריגו, אמרו, לא שטח צבאי סגור, רק כדי שהם יוכלו להגיד לי לחזור הביתה.
זה מרגיש, זה מרגיש כמו אבסורד אחד בתוך...
זה באמת אבסורד, רגע, אני רוצה עוד רגע גם לחזור לפרקטיקה, הבת שלך, בת 10, תכף מתחילה שנת הלימודים. זה גם דבר, בדיוק מה שאני רוצה לשאול. קודם כל, בכמעט שנתיים האלה היא למדה, אני מניחה, במשמר העמק.
למדה, כן, היא למדה פה בבתי הספר במועצה האזורית מגידו, וגם השנה היא אמורה להתחיל את שנת הלימודים פה.
ומדינת ישראל אומרת לכם, שאגב, אני לא ברור לי איך לא מול מינהל תקומה היה צריך סדר והיה צריך להגיע לבגץ, אבל מדינת ישראל אומרת לכם, הנה, פתחנו לכם בתי ספר, היא מכינה בתי ספר ודברים ואת כל התשתיות כדי שתוכלו לחזור למקום שאני לא באמת בטוחה שאפשר לחזור אליו כרגע. זאת אומרת, לא תוכלו לרשום את הילדים, נניח, לבתי ספר באזורים אחרים, או זה אתם צריכים לחזור, אלא אם אתם לא, אלא אם אתם עוברים דירה.
לא, המדינה אומרת, אתם לא רוצים לחזור, תחזרו, אבל אנחנו ניתן איזשהו מימון קטן, את השאר תממנו מכיסכם הפרטי, אנחנו מסירים אחריות. תעשו מה שאתם רוצים. במקום שהמדינה תבוא תגיד, אנחנו קשלנו בהגנה עליכם ב-7 באוקטובר, אנחנו הפקרנו אתכם, אנחנו מפקירים את החבר שלכם אומרים איראן שעדיין נמצא בעזה.
אבל אני אשאל אותך, הרי בוא לא נהיה תמימים. אנחנו רק אתמול ראינו את טלי גוטליב מבקשת ממשפחות החטופים לשתוק, כדי כמובן לא לשתף פעולה עם ה... עם הסרטונים ועם התעמולה במרכאות של החמאס, שזה בעצם שוב להכניס את הראש לתוך האדמה. רוטמן אומר שאסור לראות סרטונים כעיקרון, כי באיזשהו מקום אני חושב שהם עד היום לא השלימו עם העובדה שהם היו הממשלה כשזה קרה, וזה פשוט המשך ישיר של אותו דבר, זה הכחשת, זה סוג של הכחשת האחריות לשביעי באוקטובר.
גלעד, אני לצערי רב נאלץ להסכים איתך במיליון אחוז. אנחנו מדברים על עניין ועדת החקירה הממלכתית, אנחנו גם את זה דורשים מיום, מהשמונה באוקטובר, מבוקר השמונה באוקטובר.
תשמע, בקצב הזה ועדת חקירה,
לא סתם הם מפחדים להקים ועדת חקירה ממלכתית, כי צריך לחקור את האירועים האלה, צריך להבין מה קרה, מי אחראי, מי אשם, מי שאשם צריך לתת את הדין הזה, וצריך לשקם ולבנות פה מחדש, כדי שלא יקרה עוד שבעה באוקטובר, כדי שהילדים שלנו יוכלו לחיות בביטחה, בנחל עוז, ובניר עוז, ובבארי, ובכפר עזה, ובכל היישובים, בצפון, ובכל מדינת ישראל, כמו שילדים בתל אביב יכולים לחיות בצורה שקטה ובטוחה. אין הבדל בין הילדה שלי לבין הילדים בתל אביב, לבין הילדים של השרים שחיים בכל רחבי הארץ. אין הבדל.
כשהמלחמה הזאת תסתיים, תחזרו?
אני מאוד רוצה לחזור.
כן?
רובנו מאוד רוצים לחזור, אבל אני אגיד לך את האמת, גלית, הכל תלוי איך היא תסתיים.
נכון.
בסופו של דבר, אני אגיד את זה בצורה פשוטה וברורה. אנחנו מפקחים, אנחנו פקחנו את העיניים במשך שנים ארוכות, מכרו לנו וסיפרו לנו ושיקרו לנו והבטיחו לנו, ובסוף לקחו לרבשטים ולכיתות הכוננות שלנו את הנשקים, ובסוף הוציאו את החיילים מקיבוץ נחל עוז, ובסוף בשבעה באוקטובר לא היו חיילים על הגדר, וקרה מה שקרה. אז אם אנחנו נראה שהמלחמה הזאת מסתיימת ובאמת השיגו ביטחון, ובאמת הצבא נמצא, ובאמת שומרים עלינו, ובאמת מגנים עלינו, נוכל לחזור. אבל אם אנחנו נראה שהמדינה ממשיכה בשאלה, וממשיכה עם ההפקרה, וממשיכה עם השקרים, אז תהיה פה בעיה גדולה.
תום אורן דננברג, מנחל עוז, תודה רבה רבה לך, והלוואי שאתה יודע, לא דיברנו על זה בכלל, אבל עברתם בשבעה באוקטובר חתיכת דבר, ואני מקווה שגם תהליך השיקום מזה, מהדבר עצמו. גם הוא מתקדם.
אני לגמרי עם התקפות שלך, וחלק מהשיקום צריך להיות המדינה, שהמדינה תתגייס.
חלק גדול.
לטובתנו ולטובתנו, ולא תהיה נגדנו.
חד משמעית, אנחנו גם לטובתכם. תודה רבה, תום.
יום טוב.
ביי, להתראות.
ביי, ביי.
מה נעשה? בוא נקים מדינה אחרת רגע חדשה.
אין מדינה אחרת.
הבנתי אותך.
סורי.
בסדר גמור.
שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה מגוון מוצרי אלקטרוניקה וחשמל במחירים ללא מע"מ. שומרים באתר, אוספים וטסים.
אנחנו עם שקם אלקטריק דיוטי פרי. טסים לחול בקרוב. שקם אלקטריק דיוטי פרי ממוקמת בטרמינל 1 ו-3. הוא מציע מגוון רחב של מוצרים ללא מע"מ, סלולר, מחשבים, שואבים, מוצרי מטבח ומוצרים לבית. בין המוצרים אפשר למצוא מגוון מוצרים מהיבואן הרשמי ב-$200 וללא מע"מ, שנמכרים בחלקם בפער של עד 50% מהמחיר באילת. זו הייתה הפסקה מוזרה באמצע הזה. בנוסף, עוד לפני הנסיעה לשדה התעופה ניתן לשמור מוצרים באתר של שקם אלקטריק דיוטי פרי ללא כל התחייבות. את ההזמנה מציגים בקופה בטרמינל 1 או 3 ומשלמים. חפשו בגוגל שקם אלקטריק דיוטי פרי.
רק רציתי, אם אפשר, משהו קטן. אני משער ששומעים את זה גם אנשים שנוסעים לחול, ואולי חלקם נמצאים במרחק גיאוגרפי מספיק קרוב אליי או מחבבים אותי. אני מביאים לי משהו עוד מחול, זה בבקשה נקניק, זה הדבר האהוב עליי. אני לא צריך מותגים, אני לא צריך נעליים, לא רחבים.
ואנחנו גם מציעים לשקם אלקטריק אולי להיכנס לתחום הנקניקים מחול.
אני לא רוצה להתערב לתאגיד בשום החלטות, אבל אני חושב ש...
אז אם ככה אני אביא לך מתנה מאוד יפה מברלין. בסדר?
לא יודעת שאת תקשיבי לזה, זה לא התכוונתי, זה לא היה הינט-הינט.
לא, אבל פשוט בגלל שאנחנו, זה לא הינט-הינט, ובגלל שאנחנו חולקים חיבה לנקניק.
אגב, זו אהבה, זה לא חיבה.
נכון, זה עומק.
מעטים יודעים כמה שומן עושה טוב לאדם.
לא, למה מעטים? כל מי שעושה את הדיאטת קיטו המתוכלל כזאת, הוא יודע את זה גם.
כן, אבל אני אומר לך, אני יכול לאכול עכשיו שיפוט שומן בפיטה.
בוקר טוב, בסדר גמור. השעה 6:08 בבוקר.
גם זה גס? אני לא מבין.
זה לא גס, זה עושה לאנשים, זה מעלה להם. רגע, עוד יש להם את הטעם של המנטה של המשחת. הייתה פה אוכל לי חילואת.
חשופיות, חרירים. לא, 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 עטינים אני לא אוכל.
זה לא נוגע. סתם אתה אומר. זה לא טעים?
זה לא טעים, עטינים.
בסדר גמור, אנחנו חדשות, ותכף חוזרים, יש לנו עוד הרבה.
גלית חוגי, גלעד קנה.
תוכנית הבוקר, חזרנו 8:05, יונתן כהן, אופה, מה קרה למיקרופון? על הסאונד, אבי בליקי, עורך ומפיק אותנו. ועכשיו? כן, עכשיו אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לתמר אלמוג, פרשנית וראש תחום המשפט, כאן חדשות. בוקר טוב, תמר.
בוקר טוב.
שלום חברים, בוקר טוב.
אז אני רוצה להתחיל בדיסקליימר דווקא, זה לא מרגש, מה אני אגיד לך? הבגץ הקפיא את הדחת היועמאשית, וזה כולה, זה כאילו מה שאמור היה להיות עכשיו במשחק. זה באמת כזאת סנסציה, הם עשו את מה שהם ידעו שיקרה, ועכשיו אנחנו בשלב הזה.
אני דווקא לא מסכים, אני חושב שזה מרגש. בוא נשמע רגע את תמר אבל.
זה, תשמעו, זה עצוב בעיניי, אני חייבת להגיד, זה פשוט עצוב. קודם כל, תראו, העובדה ש... שימו רגע בצד משפטי, שימו בצד רגע נכון, לא נכון, בסדר? אני מדברת עכשיו, לכל מי שומע אותנו, לא משנה אם הוא בעד הדחת היועצת בשורה התחתונה או לא. בואו נסתכל על נתונים. היה אתמול, היום ה-669, 67 באוקטובר, אתמול היום ה-668, יש חטופים בסכנת חיים אמיתית מיידית.
נכון.
במה דנה הממשלה אתמול? באיומים על משפחת נתניהו ובהדחת היועצת. עכשיו אני אומרת, שימו, באמת, לא ניכנס, עוד רגע ניכנס אליו לדיון, האם זה מה שצריך לקרות, לא צריך לקרות, צריך לדון בזה או לא. אם דנים בזה, לא צריך למרית עין, לומר, קודם כל אנחנו מוסיפים לדיון, לסדר היום הרשמי, דיון בחטופים, בפטור מגיוס למגזר שלהם, משהו לעשות בכאילו.
אני חושב שלמרית עין הזה כבר די נגמר. גם לזה אין להם כבר אנרגיה.
לכן אני אומרת, זה בעיניי דבר טוב, שכבר לא מרגישים לא נוח לעשות את זה. עכשיו בואו נגיע באמת להדחת היועצת. ובאמת, יש לא מעט שחושבים, אוקיי, מה בגדיל? הממשלה החליטה להדיח את היועצת. זכותה להדיח את היועצת, זכותה לשנות את הכללים. אז גם פה אני רוצה לספר, העניין העיקרי הוא, גם כאן זה הגיוס. היועצת, אחד הדברים הראשונים שהיא אמרה לממשלה, אתם לא יכולים לעשות את מה שאתם עושים, זה עניין הגיוס או הפטור מגיוס למגזר שלהם, לאוכלוסייה שלמה. זה אחד הדברים שממש פוצצו את היחסים. עכשיו תראו, היועצת, יש דברים שהיא טעתה בהם, זה אומרים אנשים, גם באמת מתוך המערכת, שלא היה צריך
לגבי... מה הכוונה? מה זה טעות?
שיש מקומות שאולי היה אפשר, עזבו, אני לא נגיד מה הם אומרים, שבגץ אמר, אנחנו לא מקבלים פה את עמדת היועצת. אבל א', זה המיעוט. זה המיעוט של המקרים, מול רוב הדברים, שהיועצת אמרה לממשלה, צריך לנהוג א', ב', ג'. זה הדבר העיקרי, רוצים להדיח יועצת משפטית לממשלה, יש כללים, הכללים האלה לא נולדו משום מקום. הכללים האלה נולדו בעקבות פרשת ברון חברון. והם נועדו למנוע פוליטיזציה, הם נועדו למנוע מצב שיועץ או יועצת משפטית יהיו מי שבעצם יהיו סוג של קונסיליארי, שהם יאפשרו לממשלה באשר היא לעשות מה שהיא רוצה.
כלומר שהם לא ימצאו דרכים חוקיות לעשות דברים בלתי חוקיים באווירתם.
הם נועדו לבדוק איך ממנים ואיך מדיחים יועץ משפטית למשלה.
אבל רגע, יש לי שאלה.
כדי שיהיה שלטון החוק באמת.
אני רוצה לשאול שאלה, אבל בוא, אנחנו חייבים, אם אנחנו מפסיקים, אם הם מפסיקים עם המרית עין, בוא ננסה גם אנחנו להפסיק עם המרית עין. הממשלה הזאת מפטרת כל אדם שלא מסכים עם המדיניות. אם זה ראש השבק, אם זה היה הרמטכ"ל, זה היה שר הביטחון, זה עכשיו הם מנסים את זה איתה כמובן משפטית זה יותר מורכב, אם ראש השב"כ היה מאוד מאוד מורכב ועדיין הם הצליחו, בעצם יש פה שחיקה של המנגנונים של הפרדת הרשויות. אנחנו בעצם נותרנו עם שתי רשויות כרגע. יש לנו את הממשלה, הכנסת נעלמה לחלוטין, ואגב, המשחק של ביסמוט אדלשטיין מראה את זה בצורה מאוד נקייה, כי אדלשטיין כביכול הוא איש חשוב בליכוד, אוקיי? והוא פשוט הוסר במכת יד קטנה מלוח השחמט, כשהוא לא היה נוח לבנימין נתניהו. השחיקה המטורפת הזאת במוסדות הכי בסיסיים, אנחנו רואים פה על צהל, על שבק, על יועצת משפטית, זה לא, יש פה משהו הרבה יותר גדול, וזה תהליך, לכן אני כן חושב שזה משמעותי, גלית, מה שהם עשו.
מה שקורה עכשיו?
כן, זה כי זה עוד חיסור.
אבל הם נותנים, אבל בג"ץ יעצור את זה.
אבל יש פה נרמול של הדבר הזה.
אז שימו עכשיו, אחרי שדיברנו על הנירות, קודם כל, אחרי שכמו שגלעד אומר שחקו שחוקים וישחקו, אז נסמכים על בגץ, אבל גם את בגץ ישחקו.
נכון.
אוקיי, גם בגץ בסופו של דבר. עכשיו, מה בעצם אנחנו אומרים? בסדר, אז בגץ יגיד להם. ואז המשלה אומרת, בגץ השם. בגץ לא מאפשר לנו, הוא לא מאפשר לנו ראש הבק, הוא לא מאפשר לנו את היועצת, והכל הופך להיות כאילו הסיפור הפרסונלי.
נכון.
היא לא מאפשרת לנו. ראש השבק הוא כזה, עוד מהזיה רמטכ"ל הוא כזה. צריך לדבר על המהות של העניין הזה, צריך לדבר על העובדה. ששוב, אני עוד רגע, אם יהיה לי את הזמן הזה, אני גם מדבר על האמת של מה שקורה באמת מול הטענות של הממשלה. אבל יש כללים, יש כללים שנקבעו...
הם לא רוצים את הכללים האלה, תמר. הם לא רוצים.
ואומרת, עכשיו, הם לא מסתירים את זה.
נכון.
הם באו ואמרו לבגעת, יש כללים, לא הצלחנו לעמוד בכללים, אז שינינו את הכללים, אין שופרת כללים. שמרן בעולם, בעולם.
שיסכים לזה.
נכון.
שיסכים לזה. ואז מה יבורים? זה בגץ.
לא, אבל מה יריב לוין אמר? הוא אמר, אני לא אכבד את פסיקת בגץ. כשזה לא נוח, לא?
אני לא אמר את המפורשות, אבל אנחנו פרסמנו אתמול בחדשות הערב, בכאן 11, שמה שקורה, שהממשלה לא מתכוונת לעבוד עם היועצת, וזה אומר מצפצפת. מצפצפת. על בגץ, הלכה למעשה.
תגידו רגע.
אז אומרים לי, מתי נגיע למשבר חוקתי, חברים?
אנחנו במשבר חוקתי מזמן.
נכון, אנחנו במשבר חוקתי ארוך, אבל בואו נוריד את זה עוד שלב לפרקטיקה. ונניח, היום אין יותר יועצת משפטית לממשלה דה פקטו. אז גם אם בגץ עוד לא יישאר וזה, הם לא מדברים איתה. במה חיי...
הסכר נפרץ.
בסדר, חיי הקטנים, המשניים, במה אני ארגיש את זה שם? זאת שאלתי.
קודם כל, דווקא עובדה שאם לא תרגישי את זה ברמה המיידית, אם לא תרגישי מעבר מ-0 ל-100, או מ-100 ל-0, אומר שזה בדיוק עניין השחיקה. ששחקו כללים בסיסיים בצורה איטית, והעבירו את זה ציבורית, ואז את לא מרגישה. ולכן המצב שאת לא מרגישה הוא הרבה יותר גרוע ממצב שבו את מרגישה את זה ביום אחד.
כן.
כי כשאת מרגישה את זה ביום אחד, את אומרת, רגע, 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 מה קרה פה? ומה שקורה כאן זה שאנשים לא אומרים, עכשיו כשאני אומרת את זה, התגובות שאני קובל את זה, אבל היועצת לא מאפשרת להם. אם היה מתנהל פה דיון אמיתי, אמיתי, על כן או לא היועצת הזאת, אוקיי? אם היה מתנהל דיון ציבורי כזה, הייתי אומרת, בסדר, אני יכולה להסכים.
אבל זה עוד פעם למראית עין, נו באמת.
זה לא הדיון, זה לא הדיון שמתנהל פה. זה לא הדיון שמתנהל פה. תחשבי, אני מגיעה, אני שוב, אני פונה למי שמאזינים לנו, אומרת להם, תראו, אני רוצה לסרט פרח לסיפור, על מדינה שבה יש ראש ממשלה, שהוא נשם בפלילים, אוקיי?
כן.
והממשלה מדיחה את התובעת הכללית. עכשיו, כדי להדיח אותה, שינו את הכללים, וזה לא משנה אם יש קשר למשפט או אין, אומר שר המשפטים, אין שום קשר למשפט, מי שמייצר את הקשר זה היועצת היא. שמתי את כל זה בצד. אני אומרת, זה הנתון. דונו, כמו שאומרים לנו בבחינות לבגרות לפני מילה, דונו. מה אנשים אומרים? רגע, שנייה.
לא בזמן של המשפט, נחכה שהמשפט יסתיים, ואז נקבל את ההחלטה הזאת, ודאי.
אבל...
אתם יודעים, שבוע שעבר ראיינתי את עורך דין ז'קחן, שהוא מייצג את בני הזוג אלוביץ' במשפט של בתיקי אלפים. צוות הגנה של בני הזוג אלוביץ', והוא בא ואמר, יש לי ביקורת חריפה ביותר, והוא פירט אותה לפרטים, ובאמת, פרט אותה לפרטות אחת-אחת על הפרקליטות והמשטרה וההתנהלות שלהם בתיק הזה. זו רשימה מאוד מאוד ארוכה. אבל עם זאת, כששאלתי אותו רדיפה או תפירה, הוא אומר לא, לא רדיפה ולא תפירה. יש ביקורת, יש טענות, יש התנהלות לא תקינה, אבל זה לא רדיפה ולא תפירה.
אבל רגע, לפני שאנחנו...
זה שיח שיש בו מורכבות, אין לפני... שיח כזה
אבל...
יותר.
אבל תמר, לפני שאנחנו מתפזרים לתיקי אלפים והתיקים של נתניהו, אני חושב שיש פה משהו הרבה יותר פשוט, כדי, אם אנחנו רוצים, את אומרת, להוריד את זה כאילו לפשוט, זה נורא פשוט, כל מי שלא הוא מסכים עם דברים שהם רוצים לעשות, הם ינסו לפטר אותו, ולהפוך אותו לאויב האומה. ככה זה עובד כרגע. וזה כולם. אם הגענו למצב שהם החליפו רמטכ"ל לפני דקה, וכבר הרמטכ"ל עכשיו כבר על הכוונות, ביבי כבר מאיים עליו שהוא יפטר אותו, כי הוא החליט שכובשים את כל הרצועה. אז זה הזיה. אז אין הקשבה לאנשי מקצוע בכלל. אנשי מקצוע לא רלוונטיים יותר בממשלה הנוכחית. הם לא רלוונטיים.
כי הפקידים במרכאות.
וזה לא, אבל זהו שהם לא פקידים. הרמטכ"ל הזה הוא לא פקיד.
אנחנו לצערים חייבים לסיים, אבל תגידי רגע מהיכרותך האישית, תמר, נראה לך שהיא נעלבת ממה שקורה עכשיו? סתם, אני באמת סתם שואלת, זה כמעט רכילות, אבל לא יודעת, זה נורא מעליב.
אני חושבת ש... אני לא יודעת, אין לי מושג.
לא, מהיכרותך עם האנשים.
לא נראה לי שזה אלבון, נראה לי שזה בעיקר מה שהרבה מאוד אזרחיות ואזרחים מרגישים, זה סוג של... הלם, תסכול, לא יודעת מה, וזה גם שזה באמת הפך להיות, הפכו כל דבר כאילו הוא פוליטי. אם את אומרת שהדחת היועצת זה לא בסדר בדרך הזאת, אז את...
אבל זה מעקר את השיח.
לא, זה בדיוק.
זה מעקר את השיח.
זה חלק בדיוק, וזה מה שצריך לקחת בחשבון. זה כמו שכשמדברים על זה ומדברים על הסיבות, צריך למשל לשמוע, לשאול אדם האם אתה חושב שזה לגיטימי לפתור מנסיעה בנטל, כל הנטל, גיוס, מיסים, הכל קבוצה שלמה באוכלוסייה, וכשמתחילים את הדיון בשם, שמגיעים גם ליועצת וגם לאותרועה של דברים. הכל קשור בהכל. הכל.
טוב, אנחנו ממש חייבים,
אבל... אין לי אופטימיות.
לא, אני יודעת איך את אמר כבר, בסדר, אני אמצא לך אופטימיות בכוח, אבל רגע, רק דבר אחרון, בגציה לא הולך לאשר את זה, את הפיתורים האלה.
הוא כבר הוציא את מול צו הרי.
לא, כן. נועם סולברג,
השמרן הגדול, כן? השמרן
הגדול, מה שמוכיח, שוב, שזה לא קשור לשמרן.
אני כל הזמן הייתי בעניין הזה, ודאי, נו, זה שופט, הוא שופט.
קודם כל מקפיאים, עכשיו בואו נמשיך משם הלאה.
סדר גמור, לדחות את הקץ, הפתרון הנחמד שאנחנו אוהבים.
לא, עכשיו ידענו בזה, תראו, יכול להיות שבסוף לכו תדעו מה יקרה, אבל זה תמיד אגב בפתרון, קודם כל, או בהליכים כאלה תמיד קודם כל מקפיאים, כי אחרת זה אי אפשר להחזיר את זה אחר כך.
אבל זה הולך לכיוון ההחרמה, כמו שהם מחרימים את נשיא בית המשפט, לשם זה הולך.
חד משמעית, כן.
חרמות, 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 חרמות.
תמר אלמוג,
זה גם יכול להטיל בספק, למשל החלטות של הממשלה, שהן נגועות בחוסר תקנות, בחוסר חוקיות.
ברור.
תמר אלמוג, פרשנית וראש תחום משפט, כאן חדשות, תודה רבה.
את הבטחת לי גלית אופטימיות, אני מחכה.
האופטימיות,
אגב, לא, יש אופטימיות, היא אבי לי נקניק מברלין.
נכון, תמר, אם את אוהבת גם, לא, אני אבי, אז משהו אחר, אבל האופטימיות זה שזה לא כרגע. זה לא כרגע, היא כנראה תפוטר, היא זה, אבל זה לא עכשיו, לא היום.
לא, היא לא תפוטר.
היום עדיין נשאר.
היא לא תפוטר. בסדר. תפסיק לדבר.
טוב, אחר כך נאמר.
תעבדי על משהו טוב.
כן, לא, אני ממש אכזבה, ממש אכזבה פה.
תודה רבה, תמר, יום מצוין.
יום טוב.
אמן.
בסדר גמור, אז כן, עכשיו יש לנו הודעות, ודאי.
לי לפעמים מרגיש שאת מקנה בגלי בערב, שאת כאילו יש לך...
מקנה?
את קצת כזה, את לא...
זה מדהים אותי. הדבר שקרה לאישה הזאת השנה.
היא פשוט האישה הכי מדהימה שיש, כאילו מה שהיא עושה זה באמת, זה כל כך קשה.
ממה היא מתעצבנת? ממה היא כן מתעצבנת? זאת אומרת, כמה היא שומרת וכמה היא שומרת, אין לה שום רגע שהיא פשוט בא לה לזרוק טלפון על קיר, לא יודעת מה קורה, כאילו אני...
קודם כל, אולי יש לה רגע כזה, אבל זה יותר קורה לה לדעתי כשהיא שוכחת משקפי שמש בדרך לפגישה. זה לא, האנשים האלה, היא די אוכלת אותם בלי מלח.
אני אומרת לך ברצינות שמאוד מאוד מאוד אני מחכה לרעיון שהיא תיתן אחרי שהיא תסיים את הדבר הזה, לשמוע מהצד שלה, לא שמענו את הסתם ברמה אישית,
לא,
תשמע, קראו לדברים.
אבל לא, אבל אתמול היא הגיבה, היא כתבה...
אבל לא תגובות כאלה על הזה, זה... בואי, תספרי לי, את בן אדם באמצע
את רוצה
ההיסטוריה.
לשמוע, את רוצה לשמוע את הפן האישי
כן,
שלה.
אישה באמצע כן. ההיסטוריה הגדולה של מדינת ישראל, כן. יצא ככה, בוא, איך זה מרגיש?
כן.
טוב, בסדר גמור, רגע, הודעות. השבוע אנחנו עם שקם אלקטריק דיוטי פרי. תשים לחול בקרוב, שקם דיוטי פרי ממוקמת בטרמינל 1 ו-3, ומציעה מגוון רחב של מוצרים ללא מע"מ, סלולר, מחשבים, שואבים, מוצרי מטבח ומוצרים לבית בין המוצרים אפשר למצוא מגוון מוצרים מהיבואן הרשמי ב-200 דולר וללא מע"מ, שנמכרים בחלקם בפער של עד 50% מהמחיר באילת, כמו למשל מכונת קפה אוטומטית תוכנת מירה ומסיר שיער דרימה, ככה אומרים את זה, IPL, את המוצרים ניתן לשמור בארץ ולאסוף בחזור, חפשו בגוגל שקם אלקטריק דיוטי פרי.
תוכנית הבוקר!
תוכנית הבוקר חזרנו. ב-7 באוקטובר, ההולך ומתקרב גם השנה, תנועת קומו, תקיים טקס זיכרון אלטרנטיבי, טקס זיכרון חלופי, ואנחנו שמחים להגיד בוקר טוב לשירה גרינברג, שאיבדה את בן זוגה, סגן אלוף תומר גרינברג, במלחמה הזו, ותהיה גם חלק מהטקס הזה. בוקר טוב, השירה.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומך?
עובדת על זה.
כן, אה?
מורכב.
ואיפה את בשלבי העובדת על זה?
שסקרתי מהעבודה, הבנתי שאני לא מוצאת את עצמי חוזרת כרגע.
מתי תומר נהרג? כמה זמן עבר?
בדצמבר 23, לפני קצת יותר משנה וחצי.
זה בטח אחרת האלמנות של אחרי שנה וחצי מהאלמנות של החצי שנה הראשונה, או אני לא יודעת מה, זה גם משתנה, אני מניחה.
יש פחות סרטים בלילות, חוסר תיאבון מתערבב עם אכילה רגשית, הרבה לבת המתוקה שלנו יכולה להיות עצובה בלי קשר לכלום, ואחר כך לספר שזה הקשור לתומר. כל פעם שרואים את השם שלו, שומעים את הקול שלו, כבר אף אחד לא אומר לך שמתפרסם כתבה שלו, שמצטטים אותו, ואז אתה מקבל ככה מלא דשים רחוקים ממנו, או מכל מיני מקומות.
שגרת אבל. או, לא יודעת איך להגדיר את זה. בשבעה באוקטובר המתקרב, אני מניחה, בוודאי יום קשה לכולם, אני מניחה שלך ולכם זה יום עם משמעות עוד יותר גדולה. אתם הולכים לעשות טקס זיכרון אלטרנטיבי, טקס זיכרון לאומי אלטרנטיבי, לא בפעם הראשונה, ורציתי לשאול, למה לא טקס הזיכרון הממלכתי הרגיל?
כי הטקס
שלנו
מדבר את הזיכרון, הוא מדבר את האמת, והרבה עדויות נחשפו פעם ראשונה ל... אובני הציבור, בעצם במהלך הטקס, זה היה לא רק אירוע זיכרון, זה היה גם אירוע הסברה. והאירוע שלנו הוא נטול פוליטיקה, ואני חושבת שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לציין, כי יש תחושה של ניסיון פשטוש, וניסיון להשכיח ולהקטין את למדי האסון שחווינו בשביל אוקטובר. אני חוויתי אותו באופן אישי, מהשביל אוקטובר, כשאני שומעת החיילים של תומר שנלחמים עד הכדור האחרון, ונפלו 42 באותו יום, עד לאסון הפרטי שלי, אבל זה אסון שנוגע לכל כך הרבה מאיתנו, מקרבה ראשונה למעגל שני, ואי אפשר להקטין את זה. זה האסון הכי גדול שקרה במדינת ישראל. וכשגורמים פוליטיים אומרים שזה אסון שמחבלים תקפו אותנו עם קפקפים וקלצ'ניקובים,
או...
זה רק תקף יישובים מסוימים, יש יישובים שהכל היה שם בסדר, אז לא. זה קרה לכולנו, חלקנו מרגישים את זה בעצימות גבוהה יותר, חלקנו פחות, אבל זה נוגע לכולנו, זה כאב של כולנו, ולכן כולנו ביחד רוצים לכאוב את זה ביחד, להכיר את האמת, לזכור את זה, כדי שזה לא יקרה שוב, לבקש את הוועדת חקירה הזאת, ובאמצעות הטקס שיעצים את הרגע הזה, נוכל לאחות את הפצעים ואת השבר, ולהביא לחברה
טובה,
אנחנו רוצים להביא לתקומה, אנחנו רוצים שהטקס יביא תקווה.
תשמעי, אגב, אתמול...
אגב, הטקס של... אני רק אגיד שהטקס של שנה שעברה, זה נשמע כאילו טקס זיכרון וזה, אבל מהטקס שאני זוכרת, זה באמת טקס שמביא תקווה.
אבל מה שהיא אומרת, אני חושב שמה שהשירה אומרת, שזה טקס, הטקס הממלכתי, יש בו הסברה, יש פה משהו מאוד קיצוני, כי הרי אתמול שמענו, דיברנו על זה גם קודם, כמו שטלי גוטליב ביקשה ממשפחות החטופים לשתוק ופשוט להפסיק לדבר, וכמו שרוטמן ביקש, הוא אמר שהוא לא רואה את הסרטונים, ושהוא לא יראה את הסרטונים גם, ושהוא מבקש מאנשים לא לראות את הסרטונים. אני חושב שהגישה הזאת של בת יענה, של לטמון את הראש בחול, ובאמת כמה שפחות, לא, כאילו בואו, די עם הדרמה, די עם הזה, בואו נתקדם, כובשים את עזה, דברים טובים קורים, הניסים הגדולים של סטרוק, אני חושב שהטקס הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כי חייב להיות אופציה שהיא לא הסברתית ושהיא באה מתוך הדבר עצמו. אני חושב שבאמת הרצון שלהם הוא למסמס את הטראומה הזאת, ולא לקחת עליה אחריות, לא?
מדויק, מדויק, והטקס שלנו לא בא להביא אצבע מאשימה.
ברור.
אבל אנחנו כן מכוונים לכך שבסוף יהיה מי שיקח אחריות.
רגע, אז בשביל זה גם, השירה, אבל בשביל זה אנחנו גם צריכים אולי להפנות אצבע מאשימה. איך מישהו ייקח אחריות בלי שנגיד לו, זה בגלל זה וזה וזה וזה?
לא? בשביל זה אנחנו מצפים לוועדת חקירה ממלכתית, אבל הטקס שלנו לא בא לעשות עריפת ראשים, הוא בא לאחד. אנחנו לא באים להמשיך את התככים ואת המחלוקות שכבר מייצרים חלק מהאנשים בהנהגה.
עלה שלא ניתן להימנע מזה, ברגע זה שיש, ברגע זה, בעובדה שיש טקס נוסף, אז זה ממשיך את הקו של השיח המפוצל, ואני לא חושב שאנחנו יכולים להימנע משיח מפוצל בשלב זה. לצערנו.
וכן, זה טקס לאומי, ואנחנו מזמינים אליו את כל הקהלים. זאת אומרת, אני ממש זוכרת איך הרב גרנות עלה שנה שעברה בטקס.
אי אפשר לשכוח את זה, השירה. אי אפשר לשכוח את זה.
ואני שישה פחות דתייה, עולה כמה דקות אחריו לטקס. והיו שם אז גם דתיים וגם חילונים, וגם דרוזים, וגם ערבים, וגם יהודים. כי זה באמת משהו שמדבר לכולם. זה טקס שצריך לטקס של העם, לא של קומו. קומו הם פשוט אלה שמרימים את הכפפה ומזמינים את כולם לשתף כולה. אנחנו רוצים שזה יהיה טקס גדול ומושקע כמו שנה שעברה, ובשביל זה אנחנו חייבים את עזרת הציבור. שנה שעברה מוזיקאים עשו את זה בהתנדבות מלאה. אני בטוחה שגם השנה תהיה עיר עצמות מדהימה, אבל זה עדיין מצריך עלויות, ואנחנו עדיין עובדים על ההפקה ועל התכנים והמסרים, ואנחנו חייבים את השתתפות הציבור.
ובגלל זה אתם עושים קמפיין.
בליחה של בדיוק.
כן, יש קמפיין של, אני אגיד את הפרטים, יש קמפיין של מימון המונים, של תנועת קומו, הם באתר של בי אקטיב, אבל אתם יכולים לחפש קומו, מימון המונים, ואפשר לעזור לדבר הזה לקרות, ובאמת לעשות טקס שבו לא מסבירים לנו למה ככה זה, אלא טקס שעוסק באמת בזיכרון ותקווה. אני ממש זוכרת את מה שמדברת עליו מהטקס של שנה שעברה, ואני זוכרת גם שהוא עלה ואמר, כשהתקשר אליי, אח, שהוא דיבר על יונתן
שימריז. שמי עלה? הרב?
כן, שהוא אמר, כשהתקשר אליי יונתן שימריז, כאילו אח של אלון, והוא ביקש ממני לבוא כמה שאני שונה ממנו, רק מזה באתי. והמשפט הזה כל כך ריגש אותי בפשטותו, באמת, זה כאילו, לבעוט בפרצוף של כל הפוליטיזציה של הדבר הזה, ולהגיד, טוב, תכף נעסוק בתיאוריות ופוליטיקה, עכשיו רגע בוא נהיה אנשים שקשורים למקום הזה והם פה, וזאת עובדה. ובעיניי זאת ראייה הרבה יותר אפשרית של המצב הזה.
אני מרמורות רק מלהתחבר לרגש הזה, וגילד, אני אחזק את דבריך, אני אעצים את זה רגע. אין לנו אינטרס להיות האלטרנטיבה. אנחנו רוצים בסוף לאחד את העם, ולהביא למשהו שהוא משותף לכולם. פוליטיקאים שיבואו פשוט כעצמם, לא תחת שום טייטל, שום תואר, כי בן אדם שכואב לו מהשביל לאוקטובר ורוצה להשתתף בטקס יוכל. אנחנו פשוט לא רוצים שיהיה שם מישהו כנציג הימין, מישהו כנציג השמאל,
ברור, ברור.
מישהו שהוא נציג המשלה, בן אדם פרטי. וזה מה שנראה לי המיוחד אצלנו, שכולם מוזמנים. הם כעצמם, כבני אדם, כחלק ממי שכאב וסבל את המשבר הכי גדול במדינת ישראל, בטבח של 7 לאוקטובר. והלוואי זה יום אחד טקס אחיד, מאוחד, שבא לדבר את הכאב של כולם, את האמת של כולם, שמנסים לטשטש ולתת בקרוצים שהנף, כי רק נהרגו אלה שמשהו אנשים, כי רק נטבחו כך וכך בנובה. לא.
לצערי, אבל לצערי האמת, האמת היא הפיצול. אני חושב שהפיצול לצערי כן? משקף את האמת, כן? של המדינה שלנו היום, של השלב שאנחנו נמצאים בו כיום.
השירה, את מצאת בעצמך, בטקס הזה, בקום ובדבר הזה, גם איזה חיבורים שהפתיעו אותך, באופן אישי, אני שואלת.
זה רגעים מדהימים, שאתה יושב מאחורי הקלעים, ואתה כל כך עסוק בתוך הכאב שלך, בנאום שאתה עומד להעביר, ברגשות שלך, ואז אתה שוקע ברגשות של מישהו אחר. אני זוכרת את יובל דרבלסי, מתכוננת לשיר את על האהבה שלה לרום, שהם יצאו ביחד לנובה. הוא נהרג שם, היא שרדה, והיא מתמודדת עם זה עד היום. ולרגע שכחתי מהצרות שלי. חשבתי רק על האהבה שלה. רק על הזוגיות שלה שנגמרה. כאילו בלי קשר לחיבור הפשוט ששנינו איבדנו את הבעלים שאנחנו כל כך אוהבים. זה חיבור שאין לשני. וזה קורה על הבמה, זה קורה בחיבור הפשוט הזה. או שאני יושבת במאחורי הקלעים משפחת דראוש, שהבן שלהם היה נהג אמבולנס פרמדיק במסיבה של הנובה, הוא ממש נשאר שם, הוא קיבל הוראה להתפנות, כי להציל את עצמו, והוא החליט להישאר ולהעניק עזרה ראשונה ולהגן על אנשים, ובסוף הוא גם שם עשה את מותו. במצב רגיל כנראה לא הייתי יוצרת קשר עם בחור שונה כל כך ממני, רחוק שנות אור ועוד מהצפון. והנה, במקום הזה זה קורה, אני רואה את הכאב בעיניים של המשפחה שלו. וזה כואב לי כאילו זה בין המשפחה שלי.
החיבור הזה שלכם, אני חושבת, מרפא גם משהו במדינה כולה. ואנחנו רואים את החיבור הזה ושואבים ממנו כוח למשהו, בלי לטשטש את הכאב. שלכם קודם כל ושל כולנו. אז בשבעה באוקטובר, וחפשו את קמפיין מימון ההמונים שהוא עבור הפקת הטקס של תנועת קומו, זה בבי אקטיב, אבל אפשר פשוט לגגל קומו. השירה גרינברג, רעייתו של תומר גרינברג, תודה רבה רבה,
רבה לך, שירה.
אנחנו מחבקים אותך לכם. מאוד. להתראות, ביי, יום טוב.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר חזרנו. טוב, אחת הידיעות שהכי עניינו אותנו בחדשות, ואנחנו, אני אומרת את זה עם רבע שמינית חיוך סתם, בגלל שפשוט, איכשהו זה החדשות הקלילות.
כן,
החדשות
הקלילות בישראל היא שיש לך כתבה על טבח תנינים, כן. ואתה כאילו, למה זה משעשע אותך כל כך? א', ברור שאין לך שום הזדהות עם תנין. אני כבר קולט עלייך, שאת לא חשש שום הזדהות.
למה אתה מזדה עם תנין?
לא דיברנו עליי, דיברנו עלייך. את משועשעת לך פה עד זרה.
אתה מכיר את ספר המופת ברמלאי במקרה?
לא.
אוקיי, ברמלאי זה ספר של אלתרמן, קלאסי מאוד לילדים, וזה על מפלצת הכי מפחידה בעולם. זה בסגנון וגם מושפע מספרות רוסית שבה... אתה יודע מה ספרות רוסית לילדים? יבוא מפלצת, יאכל אותך, סוף הסיפור.
כן.
רק ההפחדה.
כמו הקוריאנים.
לא, אין את החלק של ההתרה.
אין מסקנה, אין מוסר השכל.
הסיפור הוא, זה כבר סיפור קוגי זני, אל תלכו לאפריקה. למה? כי באפריקה יש את ברמלאי. זה השד הכי מפחיד בעולם, ובסוף מה הפתרון? שתנין יאכל אותו. כאילו עוד יותר מפחיד ממפלצת תנין. אז אין מה לעשות, יש משהו אינטואיטיבי, זה שאתה לא מפחד מתנין, אנשים שלא מפחדים מתנין, קרוקודיל דנדי לצורך העניין.
את מדברת על הישראלים שזורקים עליהם אבנים,
לא
ותופסים אותם בזנב.
זה נראה כמו פחד, אפילו, זה מה שאני באה להגיד, אפילו בספרות הרוסית חסרת הסאבטקסט, תנין זה הדבר הכי, זה יותר מפחיד מברמלאי.
נכון, יש משהו קמאי בתנין. תנין, קודם כל אצל המצרים, הוא היה ממש סוג של אל.
בצדק, מה זה? זה שיניים שם, מה זה?
זה לא רק זה, זה גם הדינוזאור האחרון, תקשיבי. את זוכרת את הדינוזאורים שהיו פעם? ברונטוסאורוס, טיירנוסאורוס, דיפלודוקוס.
טירקס, מה שנקרא.
כל אלה נעלמו, מי נשאר? התנין. התנין נשאר.
גם תרנגולת.
לא, זה כבר השלב הבא באבולוציה.
אבל היא צאצאית של
נכון,
דינוזאור.
נכון,
כן.
אבל תנין הוא ממש סוג של דינוזאור. בהחלט. אם אתה רואה התנין אמיתי...
מה זה? זה פותחן בצורת חיה. מה זה? זה דבר שלא הגיוני שזה סתם בעל חי. זה רוצה לעשות משהו קשה.
אבל מה שאני רק רוצה למקם לאנשים, מה זה הדבר הזה? נכון שראינו כל מיני סרטונים על ישראלים שמתגרים בתנינים וכזה... לא שאלו את עצמנו, מאיפה התנין הזה שהם מתגרים בו? יש את הישראלי, את הסרטון הזה שהוא תופס אותו בזנב?
וואו,
את זוכרת?
וואו, בטח.
שזה אגב קשור כמובן לסף הריגוש של האזרח הישראלי כיום, שאם אתה לא תופס תנין בזנב, אין התרגשות, אוקיי?
כן.
ללטף קריש...
מה זה?
זה התחיל בלתפוס לתנין בזנב.
אחר כך ללטף קריש, אחר כך לכבוש את עזה. תגיד רגע, אז בוא נדבר על מה שקרה.
יפה, עכשיו מה שקרה זה שזאת חוות תנינים פרטית.
לא הבנתי את הביטוי.
קם אדם, אומר לעצמו, מה בא לי בחיים? או שאני אהיה אורתודנט,
כן.
או שאני אקח את הכיוון השיניים לכיוון אחר,
וואו.
ואני אביא תנינים.
לא, אבל אם יש לך חוות תנינים, זה לא יצרני של כלום תנין, נכון? זה לא מייצר
את
משהו.
את אומרת, מה, אני משאר...
מה עושה חוות תנינים פרטית?
משפחה, מה... את עם שני הילדים שלך מגיעה, עושה... ואתם מסתכלים על תנינים
לא,
ואומרים,
פרטי.
וואו.
אתה לא, זה פרטי. אני יכולה להיכנס, אני יכולה לבוא להיות אורחת בזה?
עכשיו את כבר לא יכולה, לא. כי בעצם מה שקרה זה שנכנסו לשם, באישור.
מנהל
אישור רשות מנהל
העולמות, רשות הטבע והגנים, המנהל האזרחי ורשות הטבע והגנים.
ובעצם תווכו עכשיו במובן בשמרני כתוב שזה 200 תנינים שבעצם נשחטו, אבל בעל החווה אומר שזה 800.
או וואו, זה לא מספרים להתבלבל בהם.
זה פער של פי 4, ויש גם תמונה כזאת שרואים את התמונה אחרי מלמעלה, וזה ממש נראה נורא והיום. עכשיו, הטכנאי שלנו, באיך שהוא שמע, זה מיד חשב על ארנק, נכון? זה היה הדבר שחשבת עליו?
לא. מיד?
ארנק, נעליים, נעליים.
אוי ואבוי, רגע, 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 רגע. הם פשוט, יש בפצאל, שזה שם בדרך לבית שען, עמק בית שען, מקום הכי חם ביקום, יש חוות תנינים עם 800 תנינים.
היו.
ואני יכולתי לבוא לבקר בה, כאילו הם אמרו שהבעל חוות התנינים הזאת, זה לאחר שצעירים תיעדו את עצמם כשהם משליחים אבנים על הזוחלים, ובכך סיכנו את חייהם. זה עוד היה את התיעוד הזה. אז למה הגיע המינהל האזרחי?
כי קודם כל טוענים שכבר התחיל שם קניבליזם, בגלל שהייתה זנחה, הם התחילו לאכול אחד את השני.
אז שמה, זה, וזה בעיה? לא, רציני אני שואלת.
תראה, נחש אוכל נחש, זה מטאפורה מהממת, אבל תנין אוכל תנין, זה קצת סיפור יותר מורכב.
לא, תקשיב גלעד, באמת, מה הבעיה? אם יש לי תנין בחצר...
כי התנינים בשביל... התחילו לברוח, כי הגדרות התחילו להתבלות, ואף אחד לא תחזק אותם, ופתאום הופיעו תנינים בכל מיני מקומות.
אה, וואו, וכן, את זה לא אמרת.
אני עכשיו אומר.
אז ההוא מהחוות תנין היה לו תניני חופש.
הדיבור, כן, אבל החופש היה מלטפל בהם, כנראה. זה היה, עוד פעם, הכל לכאורה, אני לא פה... אני אינני יודע.
ואלה לא אמרו כלום לפני שבאו ל-800 תנין. וגם, אם הם רצחו רק, רצחו, לא יודעת איך הוא להגיד, רק 200, והוא אומר יש 800, וזה שם תניני חופש, איפה עוד 600 תנין?
קודם כל.
אנחנו נגלה אותם בכל מיני מקומות תכף.
קודם כל, אני כבר, אני מציע לאנשים, לפני שנכנסים לשירותים, להסתכל פנימה לראות אם יש שיניים. או,
כן, כי הייתי צריכה לפחד מעוד משהו עכשיו. תודה רבה לך, זה נכון? נכון, כן.
אגב, אם אתם נפגשים בתנין, לא לתפוס לו בזנב, הם הרבה יותר מהירים ממה שנדמה לכם.
נכון.
אגב, את יודעת איך תנין לוקח ביס ממשהו?
מפחיד?
לא.
אז איך?
תנין אין לו את היכולת שלך ללעוס, כאילו לנשוך ולתלוש. הוא בעצם נושך ומסתובב במים.
תודה רבה, תודה רבה. לא, אנחנו נעבור נושא, חד משמעית. רגע, רגע, הודעות, קצת הודעות.
שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה מגוון מוצרי אלקטרוניקה וחשמל במחירים ללא מע"מ. שומרים באתר, אוספים וטסים.
קלי קלות, אנחנו עם שקם אלקטריק דיוטי פרי, טסים לחול בקרוב, שקם אלקטריק דיוטי פרי ממוקמת בטרמינל 1 ו-3, הוא מציע מגוון רחב של מוצרים ללא מע"מ, סלולר, מחשבים, שואבים, מוצרי מטבח ומוצרים לבית, בין המוצרים אפשר למצוא מגוון מוצרים מהיבואן הרשמי ב-$200 וללא מע"מ שנמכרים בחלקם בפער של עד 50% מהמחיר באילת. בנוסף, עוד לפני הנסיעה לשדה התעופה, אפשר כבר להתחיל כאילו את החופשה מהבית, תקשיבו איך, ניתן לשמור מוצרים באתר של שקם אלקטריק דיוטי פרי ללא כל התחייבות, ואת ההזמנה מציגים בקופה בטרמינל 1 או 3 ומשלמים. חפשו בגוגל שקם אלקטריק דיוטי פרי. ועכשיו תכף הראלה רוצה לחלק קצת כסף, אבל אתה לא בפינה הזאת, כי אתה עוד לא מורשה לגעת בשטרות.
לא, 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 אני בא, גם השטרות את יודעת, 90% מהם
לא
מחוסים בקוקאין.
לא בטוחה.
אני אומר לה.
אוקיי. בוקר טוב.
בוקר טוב, מה נשמע?
בסדר גמור.
יופי.
תגידי, איזה ההתפלגות של... שמחים מיד לעומת לא מאמינים שזה, או לא מאמינים שזה את ולא מאמינים שזה, זה יותר מתחלק נשים גברים? זה,
תראי, בעבר כשלא שמעו אותי, שלא כן. ידעו עליי, אז זה היה מאוד קשה. כן. היו סוגרים לי את הטלפון בפנים. ותפסיקי למכור לי, ואני לא רוצה שתמכרי לי, אבל רגע, לא, לא, לא רוצה למכור. זה. היום, כשכבר יותר מכירים אותי, וכבר כן. יש כאלה גם שקצת מזהים את הכל,
כן.
יותר קל, ויש הרבה אנשים שלוקח להם זמן.
אבל זה הציחה. נשים וגברים? יש את זה
דבר. חלו...
אותו דבר?
כן. כן.
אוקיי, בסדר גמור. בוא נבדוק היום.
הלו.
שלום.
שלום.
מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
בסדר.
יופי, את זכית ב-50,000 שקלים.
אם זה נכון, בסדר. אבל זה לא נכון. עם מי אני מדברת? לא, באמת עכשיו, בואי, זה אומר שתחביא.
אם זה נכון? מה זאת אומרת אם זה נכון?
לא, מי זו, באמת.
הראלה ממפעל הפיס. רכשת כרטיס לפני פחות מחודשיים, אני רואה גם שהיה לך יום הולדת לפני חודש בתחילת
יוני. נכון, מאיפה רכשתי את הכרטיס? בוא נראה.
אין לי מושג. אני יודעת שרכשת כרטיס, יש לך כרטיס אצלנו.
תודה.
זהו, הכל בסדר?
כן.
ככה את מגיבה כשאת זוכה ב-50,000 שקלים?
לא יודעת אם זה נכון, אני סקפטית, אבל...
אוקיי, אני מבינה.
כן, אבל אם זה נכון, כן.
אם זה נכון, אז בסדר. אז תשמחי מתי.
אני אראה את זה. תודה.
אוקיי, ביי, תודה רבה לך, ביי. אז הנה, תראי, בדיוק דיברנו על זה. על אלה שעד שהיא לא תראה את הכסף בחשבון,
היא לא תאמין.
אין שמחה.
לא, אני מבינה, כי אתה לא רוצה אחר כך להתבאס על השמחה הזאת.
כן, כן, האכזבה הזאת שעובדו עליך.
אבל אולי שתתקשר אלינו כשהיא רואה את הכסף בחשבון, אנחנו רוצים גם לשמוע את השמחה.
בכלל, אני מאוד קשה לי עם ה... את זוכרת שהיו סרטים כאלה, או כל מיני תוכניות כאלה של עובדים עליך?
כן, מתיחות.
ואז מאכזבים אותך.
זה נורא.
אני לא יכולה לראות את זה.
כמה אנשים אוהבים לראות את האכזבה על פניו של מישהו? למה?
ומה זה מצחיק?
אני כל כך איתך. איפה זה מצחיק? וואו.
זה קשה לי, כן. לא יכולתי לראות את התוכניות.
אז תדעו לכם שהרלה לא עובדת עליכם. אף פעם כשהיא מתקשרת.
נכון, בדיוק.
בסדר גמור, להתראות.
עוד אין לכם מינוי פייס? הצטרפו עכשיו, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. ואולי גם אתם תזכו לקבל טלפון מהרעלה.
גלעד, היה לי מה זה כיף איתך היום, אבל התוכנית הזאת הסתיימה, ואנחנו לא הספקנו עדיין לדון בכל כך הרבה דברים.
זה עבר די מהר.
ויש עכשיו גם אין את מה שתגידו אנחנו בפגרה, אז אני לא יודעת מה דעתך על העולם.
אני כן רציתי לדבר איתך, ואנחנו לא נספיק, אבל רציתי לדבר איתך על קריסתה של השפה. בעצם השפה היום...
תגיד, אתה סתם מדליק אותי.
אני רק רוצה להגיד שאנחנו צריכים שפה חדשה, ואני פשוט זורק לך את זה כדי שנוכל לדבר על זה בפעם הבאה.
אתה יודע שאתה ואני יכולים לעשות עברית פגז יחד. אני אומרת לך את זה חד משמעית, למה אתה מציע לי הצעות?
למה יכולים?
יש לי שבוע הבא, שבוע די פנוי.
אנחנו עושים. אני רק רוצה לומר שהשיח נהיה שיח חרשים, בגלל שהשפה הפסיקה לתפקד כשפה. ולכן אנחנו נצטרך להרים שפה חדשה. כדי לאחות את הקרע. הנה, את רואה, מישהו חייב לאחות את הקרע במדינה הזאת.
הוא הצביע על עצמו כמובן בפרסומת. בסדר, גמור.
אף אחד לא רואה אותנו.
גלעד.
היה לי כיף איתך.
היה לי כיף איתך מאוד. זה דבר מדהים מה שאמרת עכשיו. אבל טוב, נמשיך לדבר על זה בפרטי. התוכנית הסתיימה.